טוב, אז אנחנו תפארת ישראל פרק ה', המצוות שנתן השם ישראל, השם יתברך לישראל. יש לשאול עליהם, ריבוי המצוות הטוב להם, כמשמעות פשט הכתוב, שנאמר, ויצוונו השם אלוקינו, לעשות החוקים האלה, לטוב לנו כל הימים, וצדקה תהיה לנו וכולי וכולי, ואם כי יש לומר, שאין הכתוב מדבר בריבוי המצוות, כשמצוות הן לטוב אל האדם, שבקיום המצוות זוכה לחיים נצחיים. מכל מקום, כך מוכיח פשט המאמר המפורסם, אמר רבי חנניה בן הקשיא, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שכך יבוא להם תורה ומצוות, שנאמר, אני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידי. קרוב מהמאמר הזה, המהר"ל אומר, אני אביא פסוק, קרוב מהפסוק נראה שריבוי המצוות הוא לטוב לנו. אבל זה לא, אין פה הכריע. אבל מהמאמר הזה, זה כבר ברור. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שכך יבוא להם תורה ומצוות. וזה מעורר שאלה. שאותה הולך לשאול המהר"ל, ומעתה יש לשאול, כי איך יאמר שהשם חפץ לזכות את ישראל לכך יבוא להם מצוות? דבר זה נגד השכל, שהיה לו למעט במצוות. שלא יצטרך לשמור הרבה מצוות, ואז היה זוכה לעולם הבא, על ידי מיעוט מצוות. משהו מוסיף להם מצוות שאז אי אפשר לזכות כל כך לעולם הבא. כן, לכאורה היגיון אומר, תן לי שתיים, שלוש מצוות. ואז אני, מתוך זה, אזכה לעולם הבא. כן, כאילו, כשאתה נתן לי כל כך הרבה מצוות, אתה בעצם מכשיל אותי, אתה בעצם סבך אותי, וכל כך הרבה ציוויים, שאיך אני באמת, כאילו, יכול עכשיו לאחוז את הכל. כל כך מורכב, מקיף כל כך הרבה רבדים שונים של החיים. אתה באמת רוצה להיטיב לי. היית נותן פחות מצוות, זה בעצם השאלה שואל המהר"ל. כן, זו שאלה שיש לה פנים שונות, אבל נתמקד בזה. והרמב״ם זיכרונו לברכה פרש מסכת מכות. שיטתו המפורסמת של הרמב״ם, זה לשונו, מקרא אמונה בתורה. שכשיקיים האדם מצווה מתרייג מצוות כראוי וכהוגן, לא שיתף עם כוונתה מכוונות העולם, אלא שיעשה אותה מאהבה, כמו שבהערתי לך, הנה זכה לחיי עולם. ואז אמר רבי חנינא, כי המצוות באותם הרבה, אי אפשר שלא יעשה האדם בחייו אחת מהן, על מתכונתה ועל שלמותה. עשיית אותה המצוות תחיה נפשו באותו מעשה. ממה שיורה על עיקר זה, והוא דוגמה לעיקרון הזה אומר הרמב״ם, שבעצם כשאומר הרמב״ם שיטתו, למה יש כל כך הרבה מצוות? כי כשאדם יקיים, בעצם יש לך הרבה אופציות. תבחר מצווה אחת, תקיים אותה בשלמותה, ואתה בין העולם הבא. בעצם זה לא, מהרמב״ם זה נשמע שאתה לא חייב את כולם. מספיק תתפוס אחת, שזה כבר תמוע מאוד, אנחנו נתמודד עם זה. הוא מביא ראי על זה. מה מקרה? ששאל רבי חנינא בן תרדיון, מה אני לחיי העולם הבא? והשיב המשיב, כלום מעשה בעלי ידיך? כלומר, עשית מצווה כהוגן? והשיב כי נזדמנה לו מצווה צדקה לשלמות. וזכה בלחיי העולם הבא, עד כאן לשונו. כן, התערבבו לו מעות פורים במעות צדקה, והוא נתן את הכל לצדקה. אז הנה זה מישהו שאומר הרמב״ם, מקיים מצווה צדקה, פיקס. עד הסוף, ב-100%, מאהבה, מתוך כוונה שלמה, שהכל נכלל בתוך זה, אז אדם כזה, הוא בעצם יזכה לחיי העולם הבא. השאלה שכבר מתעוררת בצורה פשוטה היא, רגע, מה, כאילו, אדם שמה, מספיק מצווה אחת, כאילו? ומה, ואדם שמניח תפילין וצדקה לו מניח, וצדקה טלית, ולא שבת, ולא כשרות, והוא רק מקיים מצווה אחת, זה כבר מספיק? מה הרמב"ם רוצה לומר בדבר הזה? זה די תמוע. אומר המהר"ל ותמה על זה, כי איך יסבלו דבריו עד אמרינן בגמרא דראש השנה בעדיה, ואליבא דכולי עלמא, ברוב עבירות ליום הדין נידון בגיהנום, ואתה מה יראה לעולם הבא? אתה כאן אמר צדיקים גמורים נכתבים לחיי עולם, לחיי עולם הבא, בדיוק עכשיו, כן, זה עניין דיומא. ואיך יסתור גמרא ארוך? רואים בגמרא שאדם נידון לפי זכויות ועבירות, כלומר, מצווה אחת לא תעזור לך. אם תקיים מצווה אחת אפילו הכי טוב שיכול להיות, ותקיים הרבה עבירות, אז יהיה יותר אבונות, ואבונות לא, ואתה נידון לגיהנם. כלומר, זה לא פתרון לקיים מצווה אחת, כי אני רואה פה את המכלול. זו בעצם אז איך אתה הרמב״ם בא ואומר שלקיים מצווה אחת על מתכונתה ושלמותה, זה יכול לזכות את האדם לחיי העולם הבא. כן? מסביר פה כמו שיטת התוספות, שמסביר שהדין הוא לחיי העולם הבא. ואיך יסתור גמרא ערוך? אם היא אומר, דעדה אברינן שאפילו מצווה אחת זוכה לעולם הבא, היינו שעשה מצווה אחת אבל לא עשה שום עבירה. אם כן, אם כאן להגדיל שכר כלל, זה סוף סוף, כאשר יש להם הרבה מצוות. כשעשה הרבה חטאים, יהיו חטאים אחרים, אז אולי נסביר, לא, מתי אני זוכר לעולם הבא? כשעשה מצווה אחת, לא עשה שום עבירה. אז שוב חוזר את השאלה. בסוף יש פה המון אפשרויות לחטוא. והחטאים, ואני יכול לחטוא, והחטאים יכולים להפיל אותי. אז זה לא עזר לי שיש לי כל כך הרבה מצוות, רק הכשיל אותי. ואם מצא הרמב״ם זיכרונו לברכה כאשר עושה מצווה ולא עושה שום חטא כנגד זה, בוודאי כדבריו כן הוא, אדם שבאמת עשה מצווה אחת. אתה צודק הרמב״ם. כדבריו כן הוא. הוא יזכה לעולם הבא, כי יש לו רק מצווה אחת, ואין לו עבירות. ודבר הזה משנה פשוטה, פרק כאילו שכמה דקידושין, כל העושה מצווה אחת בטבעין לו, הוא מאריכין לו ימה ונוכל את הארץ, משנה מפורשת, אז לא חידשת כלום. אבל גב דמו קילה שם שעשה מצווה אחת יתרה על מחצה אבונותיו, שכן יש ללמוד מזה שאם עשה מצווה אחת לא עשה שום חטא, שזוכה לעולם הבא. אז אפשר להסביר את זה ככה, שלא עשה שום חטא, רק מצווה אחת. אך אם כן, אין צריך לדבר זה, מה שכתב שעשה מצווה אחת, או שיתף עם הכוונה אחרת. זה לא קשור לכל החידוש הענק של הרמב״ם. זה עצם זה, שעשה מצווה אחת, יותר מהעבירות שלו. אין פה איזה חידוש גדול שבמצווה אחת כשלמותה, זה כבר מספיק. זה פשוט חלק מהמדד הרגיל של רוב זכויות מול רוב מול מיעוט הבנות. סוף סוף למדנו כי אין הדבר כמו שפרש הרמב״ם, זיכרונו לברכה, מצווה אחת זוכה חיי העולם. אז דרך זה דוחה המהר"ל את שיטת הרמב״ם. עכשיו, שיטת הרמב״ם היא תמוהה מאוד, היא מעוררת שאלה. מה ואמינה, כן, נכון? מה ואמינה של הרמב״ם? מה הוא רוצה לומר פה בתוך העיקרון הזה? צריכתם לעקוב אחריי, בסדר? כן.
בסוף,
הרב
שאמר שמצווה אחת בלי לדעות בכלל, אז הרמב״ם אמר את הריבוי, איך זה מתקשר אחד לשני?
ואז מה? איפה? איזה משפט?
בהתחלה הרמב״ם אמר שהרמב״ם מדבר על מתקשר מהרעות בכלל, ואז מצווה אחת אחרי נוסחת הרמב״ם.
כן.
ואז אחרי זה הרמב״ם עוד משהו שאלו.
זה לא משנה אם זה שיש לו אבונות וזכויות, ואז יש מצווה אחת יותר, ואז זה מכריע, או שהוא עשה שום אבונות, הוא עשה מצווה אחת וזה מכריע, לכאן ולכאן, זה הכל בסוף סוג של שכלול. כמה עבירות מול כמה זכויות. ויש רוב זכויות מן העולם הבא. בסוף סוף, אם זה עניין של שכלול, אז מצווה אחת לא עוזרת לי. בסוף משקרים לי את הכל. שנתנו לי המון מצוות, נתנו לי פה איזשהו... הכשילו אותי גם. אז איך אומר רבי חנינא בן הקשה, נצרה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, רק סיבכת אותנו. כן, אם כל מצווה הייתה רק בונוס, בלי מינוס, כן, אם זה היה רק גן עדן, בלי גיהנום, רק מזוג אוויר נעים, לא, בלי אש, בלי החום, אבל כשהחום של הגיהנום גם עולה על כל עבירה, אז בעצם, אז אתה מכשיל אותי, אז איזה זכות יש בדבר הזה? בסדר, זו בעצם השאלה שונה, ולכן דוחי המהר"ל את הרמב״ם, אנחנו צריכים לנסות להבין מה הווה אמינה של הרמב״ם. מה הרמב״ם חשב? הרמב״ם באמת סובר שזה לא משנה כל המצוות, כאילו שאדם יתקיים מצווה אחת כתקנה והכל בסדר. זה די פשוט צריך לומר ברמב״ם משהו קצת יותר עמוק. והכיוון ברמב״ם, לצורת ההסתכלות על המצוות. ואנחנו נדבר על זה, שאפשר להסתכל על המצוות כהמון המון פרטים. אפשר להסתכל על, על כל זה שכל מצווה היא נוסעת בתוכה איזשהו קוד. כן, זה כמו שלא עלינו באיזשהו אירוע של פשע, לא צריך למצוא את הלב של של הרוצח. מספיק למצוא שערה של הרוצח בשעת המקום הזה, וכבר אפשר לדעת מה, כי כל איבר ואיבר מהגוף, כל תא ותא בגוף, הוא מעיד, יש לו את ה-DNA של הגוף כולו, נכון? אז בעצם אולי גם כאן, ביחס למצוות, מה הרמב״ם רוצה לומר? מתי שהוא לא רוצה לומר שאדם פטור מכל המצוות. אבל התורה, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בני אדם, והבין שאנחנו כשם שפרצופיהם שונים, גם נפשיהם שונה, ורגשותיהם שונים, וכל אחד והעולם והעולם שלו. יש אחד שהוא אדם יותר שכלי, הוא עובר יותר דרך עולם הלימוד. יש אדם אחד שהוא יותר רגשי, יש אחד שהוא יותר תן לו אקטים מעשיים, יש אחד שהוא יותר מבחינת החסד, שפע, לתת, יש אחד שהוא יותר מצד גבורה, הצמצום. יש כל כך הרבה נפשות, כל כך הרבה סוגים של אנשים, וכל אדם יכול להגיע לכל התורה כולה, ומצווה להגיע לכל התורה כולה. אבל כל אחד צריך למצוא את הפתח שלו לתורה. ובעצם אומר לנו הרמב״ם, כשאתה מקיים מצווה אחת כתקנה, תדע לך, כבר נגעת בשורש. הצלחת כבר לגעת בשורש, אתה כבר שם, אתה כבר מחובר. ברור שהשלב הבא יהיה להמשיך הכל, אבל אתה לא צריך, כדי להיות מחובר למהות של התורה, אתה לא צריך לקיים את כל תרג מצוות. מספיק שתקיים מצווה אחת כתקנה, תדע לך, זה יהיה הפתח שלך לכל התורה כולה.
את המצווה של הפוטנציאל שלו.
בדיוק. אצל אחד זה יהיה התפילה. אצל השני זה יהיה הלימוד. גם בלימוד יש כל כך הרבה צדדים שונים. אצל השלישי זה יהיה איזשהו משהו טכני, פרקטי. כן.
הצהרה בעצם, כאילו, כל אדם, נגיד, סתם אני אומר, הוא שהוא נותן הכל, הוא צריך בעצם למלא את זה הכי טוב.
לא הבנתי, שוב, לא הבנתי מה אתה אומר.
נגיד, אדם שהוא רגיש, סתם.
כן.
רגישות בעצם נמלא את המצווה
הזאת? רגישות זה יהיה פן מסוים, זה אדם שנגיד הוא רואה מישהו בצרה, אז הוא הלב שלו יותר מתעורר. כאילו יש מצוות שיועדו ספציפית לו. לא כי הוא פטור, הוא לא רק במצוות האלה. כל אדם, יש פה בניין שלם. הוא צריך גם חסד, גם גבורה, גם שכל, גם רגש, גם מעשה, גם רוח. כל אחד מאיתנו צריך להכיל הכל, אבל לכל אחד יש איזשהו פתח מסוים, שהוא הפתח שלו לכל התורה כולה. זה בעצם, אותו אחד שהוא יותר רגיש, אז זה יתבטא באותם יתרונות איכותיים שיש לו, שאותם הוא יביא לידי ביטוי, בעולם המצוות. וזה לא מה שהרמב"ם מתכוון לומר. הוא לא מתכוון לומר, וזה ברור, כי שאדם יפטר מקיום מצוות, מתכוון לומר שבכל מצווה יש איזשהו DNA של כל התורה כולה. בקיצור, אני לא, זה לא איזה פאזל שמתוכו אני יוצר תמונה. זה, בכל דבר, בכל מצווה, יש את הנקודה הכי עמוקה, הכי פנימית של התורה. זה בעצם כנראה העומק של הרמב״ם. כן, יש מאמר של הרב, מאמר נפלא, אני אזכיר אותו כמה פעמים, העונג והשמחה, מדבר על זה גם ביחס ללימוד תורה. אדם ישראל צריך ללמוד את כל התורה כולה. כל האומר משנה זו, נאה, משנה זו נאה, אז אנחנו יודעים שזה תקלה. יהודי צריך להיות חובר לכל התורה כולה. יהודי צריך ללמוד משנה בנגעים ואוהלות, והוא כולו מתרגש, איזה יופי, איזה דברי תורה, דברי אלוקים חיים. אלא מה? אז אנחנו לא, זה לא בא לנו טבעי. מה, איך עושים את זה? אדם נוגד, תופס איזושהי נקודה מסוימת בתורה. שאליה יש לו חיבור. יכול להיות אמונות, יכול להיות בקיאות, יכול להיות גמרא, יכול להיות תנ"ך, יכול להיות אמונה, ומתוך החיבור הזה, השאיפה להתחבר לכל התורה כולה. זה בעצם העיקרון שעולה כאן. אבל המהר"ל דוחה את זה, ורוצה לומר שיטתו. שיטתו קשורה גם למחלוקת יותר עקרונית ביניהם. ועדי רבי חיינה בן תרדיון, אחי איתה. אז הוא מספר המהר"ל, תביא את המהר"ל את המקרה. כשחלה רבי יוסי בן קיסמא, אמר לו רבי חיינה בן תרדיון, מה אני לעולם הבא? אמר לו, כלום מעשה בעלי ידיך? אמר לו, מעות של פורים התחלפו לי מעות של צדקה, וחילקתים לעניים. הכל התערבב לו. מעות של פורים זה בעצם מה שאני צריך לאכול איתו סעודה. והתערבב לי מעות של צדקה. ונתתי לכל העניים. אמר לו, אם כן מחלקך יהיה חלקי, אם גורלך יהיה גורלי. עד כאן. ונראה, לא שבשביל המצווה הזאת יזכה לעולם הבא. כשראה בקיום מצווה אחת כתקנה מאוד שהיה מחמיר בה. מה שכתב הרמב"ם, זכרונו לברכה בעצמו, שזה המעשה ראה שקיים מצווה אחת כתקנה, מזה היה יודע שהוא צדיק גמור בקיום כל המצוות, והוא בן העולם הבא. אז המהר"ל כבר קצת מתחיל לרמוז פה לשיטה שלו, זה לא כמו שהרמב"ם אומר שהוא קיים מצווה אחת כתקנה, אלא מתוך זה הוא מבין שהוא קיים את כל המצוות, ואנחנו בסוף ננסה להסביר איך זה מסתדר לפי דברי המהר"ל. ועוד אני אומר, טוב, נותן פה איזשהו הסבר, ואנחנו נחבר אותו בסוף הדברים, כי מה שאמר, כלום מעשה בעלי ידיך, לא אשר רצונו לומר מעשה מצווה אחת יזכה לעולם הבא. שאינה דבר כך, כשואלו, כלום מעשה בעלי ידיך, שמן המעשה יש להבחין סימן בין העולם הבא. זה לא שהמצווה הזאת יזכה אותך, אלא המעשה הזה הוא יהיה סימן לאיזה מדרגת חיים שאליה אתה שייך, שהיא תראה שאתה בין העולם הבא. ואמר מעות פורים, התחלפו מעות צדקה, וחילקתי אותו לעניים. והדבר רמז מופלג. יש פה איזשהו עיקרון, שהמהר"ל מעריך במקומות אחרים, כי מעות של פורים אינם עומדים רק לריבוי אכילה ושתייה. ואילו היה היום, זה יום שיש בו קדושה, לא היה הסעודה, עניין גשמי לגמרי. שהיה זה לכבוד היום, הוא למעלה מקדושתו. אבל אין ביום הזה קדושה כלל, זה מעניין. זה לא, אנחנו דווקא מדברים, קדושת פורים, זה, צריך להבין את המושגים פה, יכולנו להעריך בזה. אז, והאכילה ושתייה הוא דבר גשמי מעניין עולם הזה. שהוא כולו גשמי, מתחלף מעות אלו, מעות עניים. שמעות עניים, הפך זה, כי אני ידוע שאין לו עולם הזה כלל. ואין אלה מתורת עולם הזה. חלפו לו מעות פורים, שהוא הכל עולם הזה. הפך זה מעות עניים, שאין להם חלק בעולם הזה. חלק הכל העניים. דבר זה רמז שהוא יחליף עולם הזה בעולם הבא. ולא יהיה לו חלק כלל בעולם הזה, וכל חלקו היא שיהיה ראוי לו בעולם הזה, שמור לו לעולם הבא. כמו שהיה באמת רבי חיינה בן תרדיון, לצדיק הקדוש היה נשרף, זה זאת רעימו. לא היה חלקו בעולם הזה, בעולם הזה לא קיבל כלום. רק הכל שמור לו לעולם הבא, ועל זה אמר, אם כן חלקך יהיה חלקי. כי סימן יש לו שחלקו היה ראוי לו בעולם הזה, הוא שמור לו לעולם הבא. ומעתה אין ראי הכלל, חזרה קושיה למקומה, מאמר המפורסם, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך, בא להם תורה ומצוות. אז אומר פה המהר"ל, נביא פה את המקרה הזה ונותן את ההסבר שלו. אחרי זה רק נגיד בכמה מילים את ההסבר ואחרי זה נתחבר אליו בצורה יותר פנימית. בעצם זה לא עניין של מצווה אחת, אלא המצווה הזאת היא רמז למה? הוא לקח את מעות פורים, סעודת פורים שכל מהותם זה הקדושה שמתבטאת בגוף נקרא לזה, בעולם המעשה, ואת הכל נתן לעניים, שעני זה שיא הביטוי לחיי העולם הבא. בעצם זה הרמז על זה שכל המהות שלו זה בעצם עולם הבא, ואין עולם הזה, אומר המהר"ל. איך, כמו שקרה בפועל, נשרף, נכון? נשרף עם ספר תורה. והסיפור המפורסם, נכון? ששמו לו, עטפו אותו בספוגים, עם מים, שהוא לאט לאט זה נשמתו, והוא ביקש מאותו אחד שתית הספוגים וכו'. אז הרמז פה זה שבעצם אין לך עולם הזה, יש לך רק עולם הבא, אנחנו נראה שיש פה גם עומק שקשור לשיטתו של המהר"ל, כבר נסביר את זה. ופה המהר"ל בא ופורס את שיטתו, ואומר ככה, כן, לא, זה לא, זה סימן, לכן זה סימן. מה זה סימן? זה מראה על המדרגה שלו. יש לו איזו מדרגה מסוימת שהתבטאה במעשה הספציפי הזה. זה הקיף את כל החיים שלו. פה ספציפית זה היה, לעשות אק טכני אחד לא יפתור את הבעיה. זה פה אומר המהר"ל שלוש תשובות שהן בעצם תשובה אחת. אנחנו נתחיל לראות את התשובות שעולה פה המהר"ל, ואני אומר כי לא קשה כלל. כי מה שישראל מוכנים אל התורה, זה מדרגה בפני עצמה. כי מפני שהם מוכנים אל התורה, כמו שהתבהר למעלה, ואינם כמו שהרומות עובדי כוכבים ומסלות שאין מוכנים לתורה. נתן להם מעט מצוות, לא היה הזכות שלהם כל כך, כמו שיש להם זכות, כמו שיש להם תורה, שיש בה הרבה מצוות, מוכנים אל הרבה מצוות. זה המילה, מילת המפתח פה בתשובה של המהר"ל, זה המילה מוכנים. הם מוכנים אל הרבה מצוות. אם לא היה מעלת ישראל מה שהם מוכנים אל התורה, לאיזה צד נוכל לומר שאותם שלא היו יכולים לקיים מצוות, שמתו שהם קטנים, יהיו בני עולם הבא. על עניין הוא במה שהם העם שיש להם תורה ומוכנים לתורה ומצוות בשביל הכנתם לתורה יזכו לחיי עולם הבא. לכן חס ושלום לומר שאנחנו בני הגלות ואנחנו יכולים לקיים הרבה מצוות התלויים בארץ, שלא יהיה לנו חלק באותה מצוות שלא נוכל לקיים. חס ושלום לומר דבר כזה, מה את בשלמות הדורות שמתו? מה שאנו בני תורה, יש לנו הכנה אל התורה, יש לנו שכר בכל התורה כולה. דבר זה ברור, יתבהר דבר זה באריכות בעזרת השם. על זה אמר מיכאל דבריו, כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל שיחה בעלי תורה ומצוות, שאתם מוכנים אל מצוות הרבה מאוד. זהו זכות לישראל, כאשר יש להם מצוות הרבה ביותר, לכן שכרם גדול יותר. אומר פה המהר"ל עיקרון מאוד מאוד חשוב, שהוא חורז את כל התורה כולה. ניתן את זה בכמה דוגמאות. אנחנו חושבים שיהודי קדוש כי הוא מקיים מצוות. זה טעות גמורה. הסיבה שיהודי מקיים מצוות זה כי הוא קדוש. מה שמוליד בעצם, אומר המהר"ל דבר כזה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו הרבה מצוות. כשנתן לנו הרבה מצוות, זה לא סתם איזה עתק הדבק. קחו, יאללה, יש לכם משימה. זה הייתה פה אמירה. כשהוא נתן לנו הרבה מצוות, הוא גם הכין אותנו בהכנה כזאת, שנהיה ראויים ומוכנים לקיים את אותה מצוות. ממילא, אם אנחנו מבינים שהמצוות הן משהו אלוקי, עליון, גדול, שאנחנו נדבר על זה באריכות. והוא נותן לנו את המצוות האלה. אז הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. הוא לא בא לסבך אותנו, להקשות עלינו. הוא גם יצר לנו נשמה כזאת, נפש כזאת, שיכולה להתמודד עם זה. לא רק נפש וגוף, כוחות חיים גדולים שיכולים להתמודד עם הגודל הזה. אז ממילא, ככל שיש יותר מצוות, זה אומר שהקדוש ברוך הוא בעצם הכין בנו הכנה יותר גדולה. אז ריבוי המצוות מלמד על, על, על המעלה שקנינו. אתן לזה עוד שתי דוגמאות. אותו דבר, יש ויכוח בין הרב קוק לרדב"ז ונוגע לקדושת הארץ. הרב קוק תיקן, או היה ממחזקי יתר המחירה, או לא, הוא תיקן, הוא תקנות לפניו את זה. אבל לא, הרדב"ז, אני לא מבין אותך, אתה שכל כך אוהב את ארץ ישראל, עכשיו מה עושים? לפעמים מה שעושים בשביל יתר מחירה, מוכרים את הקרקע לגודל שנתיים. שנתיים הם מצוות התלויות בארץ. בשביל מה לי אומר את ישראל? בשביל מה אנחנו אוהבים את הארץ? לא בשביל המצוות? אומר לו הרב, לא, טעות. לא בגלל המצוות אנחנו אוהבים את הארץ, אנחנו אוהבים את הארץ. יש בה קדושה, היא דבר גדול. בגלל שהיא כל כך גדולה וקדושה, התוצאה היא שמה? שיש לה גם מצוות. המצוות זה רק משהו שמלמד על התוכן הפנימי שקיים בתוך התורה, וזה יסוד מאוד מאוד חשוב. אותו דבר גם ביחס ליהודי. מה זה יהודי? וביחס להמון המון עקרונות רוחניים, זה גם ויכוח בין הרב לבין הרדב"ז. אמר לו, הרדב"ז, מה שווים החילונים האלה? הרי מגרת תקנה, נכון? מגרת שהשלמה למאמר הדור. מה שווים החילונים האלה? הרי הם לא שומעים תורה ומצוות. אמר לו, אתה צריך להבין, יש שני צדדים. יש הצד הבחירי ויש הצד הסגולי. הצד הסגולי, יש לו ערך בלי שום קשר, והאמת הוא שהוא אפילו יותר גדול מהצד הבחירי. וכן הלאה, יש לזה הרבה דוגמאות, אין לנו זמן להאריך בזה. בעצם, הרבה מצוות הם סימן בעצם לתוכן הרוחני, להכנה שהקדוש ברוך הוא הכין בנו. ולכן, כשזיכה אותנו במצוות, זה מלמד איזה תוכן הקדוש ברוך הוא הטביע בנו, והתאים בנו בשביל הדבר הזה. אני ממשיך הלאה, וזה מסביר הרבה דברים, אני מסביר לכם שגם אם אני לא קיימתי את המצוות בפועל, כי מישהו, כי אדם מת שהוא צעיר, וגם אם בגלות יש דורות שלא מקיימים את כל המצוות, אותה הכנה שהקדוש ברוך הוא הכין בנו, אותה הכנה גם כשיש בית מקדש, יהודי זה מישהו ששייך לרוח הקודש, לנבואה, לכהנים בעבודתם, לביאים מדוכנם, שזה יהודי, זה קומת החיים שאינם אנחנו שייכים. גם אם היא לא מתגלה בפועל, משם אנחנו שייכים. זה בעצם הזכות של המצוות. וכשיש כל כך הרבה מצוות, וכזה תוכן רוחני גדול, זה אומר איזה עומק, איזה גודל הקדוש ברוך הוא הטביע בנו בעצם. והיה לי קשה לך, סוף סוף יהיה שכרה יוצא בהפסדם. כשאינו יקיים רוב התורה יהיה רשע. זה אין, סוף סוף מרוויח בזה. על זה שיש לו הכנה אל התורה, שיש בה הרבה מצוות הרבה. גם אם אדם יכתב ויפספס, אבל מה בעצם נתנו לו פה, נתנו לו קומה רוחנית מאוד גדולה. וזה עיקר הנקודה.
שאיפה.
לא רק שאיפה, אלא בתוך החם מפעמת תכונה רוחנית גדולה. קומה רוחנית גדולה. ימצא, זה קיים בך. יכול ממש, יכול לא ממש, אבל קיבלת מתנה. זה שאתה יכול להחליט אחרי זה, אתה מקיבל 100,000 שקל. זה שהוא רוצה לקנוע אחרי זה, לקנות אופנוע כבד, להתנגש באיזה קיר, זה בעיה שלו. זה לא הופך את המתנה לדבר שהוא לא טוב, נכון? כי הדבר הזה שאפשר שיקיים המצוות או לא יקיים, דבר הזה שהוא שקול, אולי יזכה ויקיים המצוות. כלומר שהדבר הוא שקול, הדבר הזה מכריע מה שהוא מוכן לתורה של ריבוי מצוות. הדבר הזה הוא זכות גדול מאוד. הדבר הזה יתברר לכמן, כי זה מסגולת נפשם של ישראל, שהם מוכנים אל המצוות. אם יצא הרע מתגרה בהם מכל מקום, מתעד עצם נפשם מוכנים אל התורה. לפיכך אמרו כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא מפני הכנתם אל התורה. אני חושב שהזכרנו את זה פה. יותר מזה אמרו, אפילו קטן של עונד יש לו חלק לעולם הבא, כמו שהתבהר בפרקים. בהמשך, כן, לא יודע אם זכרנו את העיקרון, זה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ואמר כולם צדיקים. עולם ירשו ארץ. הזמנו את הזה, שעם ישראל זה כמו נטייה. הקדוש ברוך הוא לקח את הנשמה של יהודים ישראל, זה לא כמו גרעין באדמה, שאולי יצמח אולי לא יצמח. הקדוש ברוך הוא לקח את הנשמה של אדם ישראל, ושם אותה בחממה, בעולמות העליונים, התמין תמן בה, נתן לה לגדול, לפרוח, הכניס בה הרבה תוכן רוחני, ועזור את אותה למציאות. היא לא יורדת פה לדף חלק. זה בעצם הקומה הרוחנית שאנחנו קונים, וזה רק מצל שלמות בריאתו בעצמו, שהוא מוכן לתורה. כך זוכה לעולם הבא. הפיכה חמה, רצה הקדוש ברוך הוא זוכת ישראל. לפי כך ריבן לתורה המצוות, שבמה שיש להם ריבוי מצוות, הוא זכות להם בוודאי. ואפילו אם תאמר כמשמעו, לא קשיה. זו תשובה שנייה, כי אם בוא נראה, שהרי אין לומר שייתן להם מעט מצוות, ויהיה להם שכר גדול. דבר זה לא ייתכן כלל, שלא היה זה משפט ישר. מפומצה הרע אגרה. מכל שכן לפי שמה שנתבהר, כי התורה הוא צירוף וזיכוך ישראל. לפי רוב המצווה, הוא צירוף וזיכוך שלהם, כן בוודאי, ריבוי המצוות טובה להם. אם אתה אומר, הרי אתה שכרן בהפסדן, כאשר לא יקיים המצווה, יהיה לאדם עונש בוודאי. אילו אמר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, היה זה שאלה? אפשר שאין זה זכות לאדם, אבל אמר רצה לזכות את ישראל, כי אף אם היה יותר טוב לאדם הפרטי שלא יהיו לו הרבה מצוות, אבל לכלל ישראל, ואמרנו מה לפרק א', כי כלל ישראל מוכנים ומסוגלים לתורה, והוא התברך נותן התורה לכל ישראל, וזו זכות להם, יש שורש אחד פה ראש ולענה, עולם ידון אחר הכלל, וכלל ישראל מוכנים לתורה ומצוות מצד עצמם, מכל שכן שאין במציאות זה היחיד שלא יחפש במצוות, כי דור התורה אמור נעשה ונשמע, דורות הבאים אחריהם, אותו אשר יאמר שאינו חפץ, אינו נחשב מן המציאות, אם כן בוודאי חפץ השם לזכות את ישראל בריבוי מצוות. תשובה שנייה של המהר"ל. אומר המהר"ל, תשובה גם מיוחדת, אומר המהר"ל, בסוף התורה לא ניתנה לכל אדם פרטי. עיקר מהותה של התורה ניתן למה? לעם ישראל ככלל. כן? ופה יש הבטחה אלוקית. הרמב״ם מביא אותה גם, אנחנו אומרים נגיד את זה בתשליך, כל כלי הוא צער עלייך לא יצלח. יכול לשון תבוא איתך למשפט הראשי, זאת נחלה, נכון בעצם, מה זה כל כלי יוצר עליך, יצלח אומר הרמב״ם, נדמני בגרת תימן, כל כלי יוצר עליך, מי שיבוא אליך בכלי, בכוח, לא יצלח. ויכול לשון, מי שיבוא איתך בעולם הדעות להילחם בך, ולפגוע באמונה שלך, תרשי, תנצחי גם אותו, עם ישראל נצח אותו, יש איזושהי הבטחה, שעם ישראל ילך בדרך. זה משהו שלא משנה מה, זה חד משמעית, זה קורה. וזה ניתנה התורה. ואם יש איזה מישהו פרטי שלא הולך בתוך המסלול הזה, בסדר, זה עניינך, זה בעיה שלך, אבל הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו. זה אפילו אם יהיה דור שלא הולך בדבר הזה, אנחנו לא נבהלים, זה לא איזה, לא אומר שום דבר. עם ישראל שייך פה לדבר הזה, לגודל הזה, ולעם ישראל זה זכות. זו תשובה שנייה של המער. ופה נותן תשובה שלישית, ועוד כי עיקר הפירוש שרצה השם יתברך לזכות את ישראל, ושרצה לזכות אותם בעל כורחם מריבוי המצוות. זה בעל כורחם, ואף אם יש לחוש שלא יקיימו המצוות, מכל מקום השם יתברך, רצה לזכות אותם בעל כורחם מריבוי המצוות. והשואלים שהיה ראוי למה אתנו מצוות חושבים, אפשר לזכות במיעוט מצוות, כבר ריבועים מצוות, דבר אז לא יתקבל לדעת, עם עין השכל. הוא דבר מוסכם לפונקציה האגרה. כן, זה קצת, אנחנו נראה את זה בפרק ו' שהיה בסוף השלישית בשבת, אז אתה הזכרתי נקודה, אז זה הצד שהקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני לא מוותר לכם, אני דורש ממכם דרישות. אי אפשר, כן, תיקח שני אנשים, אחד תדרוש ממנו לרוץ, מרחקים מסוימים, להתאמן, הוא כנראה, ואחד תדרוש ממנו פחות, אין מה לעשות, יש תדרוש ממנו פחות, יגיע פחות רחוק. נכון? זה כגודל המאמץ, גודל האמונים, גודל ההשקעה, כך גודל המקום שאליו הוא יגיע. שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו יותר, הוא בעצם גורם לנו לצמוח למקום יותר גבוה, יותר גדול. והתבהר בפרק שאחר הזה, כי המצוות הם צירוף וזיכוך האדם, ויותר יש לו צירוף בריבוי המצוות, מה שיש לו במיעוט המצוות, כי זה עיקר מה שניתנה התורה ומצוות, שהוא לאדם פעולות ומעשים, שמצרפים נפשו החומרית, עושות הנפש זך ונבדל. אם לא כן, אותר האדם מן הבהמה, כי האדם חומרי טבעי כמו הבהמה. אם כן, איך לא יהיה הדבר הזה ברור, כי ריבוי המצוות הם זכות לאדם. עד שהוא דבר פשוט בתכלית. והוא יתברך רצה לזכות אותם כמו האב שהוא מייסר מוכיח את מי לזכותו. הבן אומר שאינו חפץ בזה, מכל מקום האב יזכה אותו בעל כוחו. כן? כן, דוגמה שאני תמיד אוהב, תחשבו שאני לא יודע מי, תחשבו, אני אקח מישהו שעשה פה, עשית 500 מתמטיקה, נכון זה? קח את אור, עשה 500 מתמטיקה בתיכון, והוא בא, חוזר הביתה, אחרי אלול בשיעור ב' אומר, אבא, אמא, תקשיבו, נכון שיעתם אותי לגדולות, עשיתם שאני אהיה מהנדס חלל, אבל תדעו לכם שהחלטתי איזה השיר השמח בחלקו, בדרך הביתה עברתי בפיצוצייה, ואמרתי, אני מצאתי את הייעוד שלי, אני רוצה למכור סיגריות ובירות בפיצוצייה, נכון? ואז, תוך כדי שהוא יראה איזה נעל מתעופפת אליו ב-150 גמ"ש, הוא יבין איזה טעות חמורה הוא עושה, ו... וזה בעצם, כי בעצם ההורים שלך אומרים, מה הם בעצם אומרים לך? הם אומרים לך, כאילו, אין דבר כזה, אנחנו טובים ממך, דורשים ממך, מצפים ממך. זה גם בעולם הקודש, גם בעולם החול. אז שלוש תשובות שבעצם תשובה אחת. התשובה, עם ישראל שייך לאיזה גודל. שייך לגודל, ולכן הוכנו לגודל הזה. שייך לאיזה גודל מצד כלל עם ישראל, שמיועד איזושהי מטרה. ועם ישראל, ככלל, לא יפספס את הדרך, ילך בדרך בטוח. כל קיוצר עליך לא יצלח. וגם במובן של, גם אם זה קשה לך, זה מטרה, למשוך אותך למעלה, להרים אותך. להרים אותך למקום גבוה יותר, עליון יותר. וזה קצת, ולכן ניתנו המון המון מצוות. ככל שיש יותר מצוות, זה באמת יותר על המעלה שעם ישראל שייך אליה. זה שייך למחלוקת אחרת בין הרמב״ם למהר"ל. הרמב״ם יש לו שיטה מיוחדת ביחס למה זה עולם הבא. מה עיקר השכר הצפון לצדיקים? זאת לא שאלה נקודתית, זו שאלה מאוד מהותית. זו שאלה שמלמדת מה המגמה שלנו. הרמב״ם שיטתו, הוא בהקדמה לפרק חלק, שמה עיקר השכר? להיות בין העולם הבא. חיי רוח. שהנשמה נפרדת מהגוף ונהנית חציב השכינה. יש עוד מושג שנקרא תחיית המתים, שהוא מושג נקודתי. יהיה זה דור שיקומו המתים, אבל זה יהיה נקודתי. התפיסה של המקובלים בעם ישראל, מה שהתקבל בעם ישראל היא לא כזאת. זאת אומרת שתחיית המתים זה לא איזה עניין צדדי. יש עולם הנשמות. אבל עיקר המהות, עיקר התיקון, מתי זה? כשהנשמה חוזרת אל הגוף. שיטת המקובלים זה שיטת המהר"ל, וזה אולי תמונה המחלוקת. כשאתה מבין שיש איזשהו תוכן רוחני שאתה צריך להשיג, זה מה שאמרתי לכם בהתחלה, המהר"ל תופס את המצוות כאיזשהו פסיפס שצריך להשלים את כשכולו חלק מהפסיפס השלם. למה? כי בעצם כל מצווה מטרתה מה לעשות? להאיר איזשהו פן מסוים בעולם הזה. העולם הזה הוא לא איזה דיעבד, הוא לא איזה שלב בשביל להגיע לאיזה עולם נשמות מופשט ועליון. לעולם הזה מצד עצמו יש ערך, איך אני יודע? כי עיקר הייעוד זה שהנשמה תחזור לגוף. עיקר התיקון זה לא איזה עולם רוחני מופשט והעולם הזה הולך לאבדון. זה בתוך העולם הזה הפיזי, בתוכו, תחזור הנשמה לגוף. הוא עצמו יתוקן. ומה המצוות עושות? המצוות מכילות את הקדושה, מאירות את המציאות של העולם הזה. וכל מצווה מאירה זווית אחרת בתוך העולם הזה. זו שיטת המהר"ל. לכן אין אפשרות להגיד שמצווה אחת יכולה להביא אותך לאיזה שלמות. בחיים לא יכולה לעשות דבר כזה. הרמב״ם אומר לא, אפילו מצווה אחת היא נוגעת בנקודה הפנימית של התורה. כי אין לי פה איזשהו, העיקר העניין מבחינתי זה התחבר איזשהו תוכן רוחני מאוד מאוד גדול ועליון. איך תעשה את זה? נמצא את הנקודה המיוחדת מתוכה תחדור לתוכן הפנימי הזה, ואף ודאי, אתה צריך להכין את הכל, כי רק ככה תחיה חיים רוחניים שלמים. וזה אולי יסוד המחלוקת ביניהם, בתפיסה. לכן המהר"ל לא מוכן לקבל את זה. זה לא הגיוני שדרך מצווה אחת יכול להגיע למהות. כי המהות זה לא איזשהו מטרה רוחנית שצריך להגיע אל המהות, זה להשכין את העולם הרוחני בתוך המציאות הגשמית. המהות זה בת מלך שעומדת במרומים ומתחתנת עם בן הכפר. זה בעצם המהות. מה? הרב, וכל מה שמקובל היום בעם ישראל בכלל, ודאי, זה שיטת המקובלים. זה המהר"ל, והר"י דיבר ככה. שיטת המקובלים שהתקבלה בעם ישראל, השיטה הזאת, שתחיית המתים זה משהו מהותי. זה לא איזה פרט. זה מלמד את הכל היחס שלנו לעולם. היחס שלנו לעולם הוא לא יחס של דיעבד. כן, זה הרב דבר על זה בלי סוף. תשובה, זה גם, כל דבר שאתה משפר במציאות, כל דבר שאתה מקדם את המציאות. המציאות כולה רוצה, אנחנו רוצים להעלות אותה. אז טוב, זה כבר הרב ציודה, בעריכות דיבר על זה, העולם הזה פרוסדור, לטרקלין, כן, זה הביטוי שהזכרתי לכם כמה פעמים שנה שעברה. מה זה העולם הבא? זה לא, יש אני השבוע, אז יש את, עושה דבר כזה, ושבוע הבא זה שבוע אחר. העולם הבא מלשון, לא הזה והבא, אלא ההולך ובא. איך העולם הבא הזה, העולם הזה שלי, הוא הולך ומגיע לעולם הבא. זה מבט אחר לגמרי. זה לא משהו חדש, זה אותו דבר, שמתקדם לקראת הייעוד שלו. זה גם, הפרוסדור והטרקלין בסוף, כשיש טרקלין טוב, אז גם מאיר גם את הפרוסדור. וגם הפרוסדור יהיה מאיר מהטרקלין. זה ביטוי של הרב צבי יהודה, בנתינות ישראל. כן.
הגוף
יתקלה. הגוף יתקלה, ויחסור אותך את המתים.
אחרי זה הוא לא יתקלה?
לא. חיי נצח של הגוף גם. יש תיקון גם לגוף. גם הגוף יואר מאור הנשמה ויהיה נצחי. לא תפיסה של המקובלים בעצם. יש ערך, כן, יש ערך עצמי לגוף. יש ערך עצמי למציאות החומרית. זה מהפכה בכל התפיסה, זה כבר, העולם הפיזי הזה הוא לא איזה דיעבד, הוא לא איזה משהו קלה שהולך ונגמר. יש לו משמעות אמיתית, עצמית, ולא מקרית.
גם העולם עצמו אין?
גם העולם עצמו, כן, זה בעצם.
מה? כל החומריות של הגוף שמורידה את הבן אדם.
חומריות של הגוף, כי עכשיו, אחרי הזיכוך שהגוף יעבר במיטה, כל אחד בזיכוך שלו. ואחרי שהנשמה גם תתעלה ותחזור, הם ביחד יפכו להיות הדבר הכי גדול שיכול להיות. מה אתה אומר?
לפי המקובלים, העולם חוזר להיות בגן עדן של אדם וחווה, כאילו?
איך בדיוק? זו שאלה, אבל כן, גן עדן סוג של ציור. כן, כן.
לעומת העולם זה סתם קטנה?
מה?
ולעומת זה
העולם? אמר אומר, זה זמן, זה איזשהו תראו בהקדמת פרק חלק, תקופה של 100-200 שנה שיש שם איזה אנשים, כאילו, לא, אין פה משהו מהותי. זאת שיטת הרמב״ם. כן, אפשר לראות לפעמים, כן, יש סיפור על, יש שניים, על אנשים שמסרו את נפשם על עם ישראל. אחד אליהו צורי ואליהו חכים, כאילו, אני שניים שהרוגי מלכות, ומי שכותב עליהם זה יצחק שמיר. יצחק שמיר לא היה יהודי דתי, הוא מספר שכשהוא בא לפתוח את הארון, הוא פתח את הארון שלהם, והוא רואה אנשים שנקברו לפני 30-40 שנה במצרים, והגופות שלהם שלמות. זה הזכות שלהם שהם היו, הם מסרו את הנפש של עם ישראל, התחברו לצד הנצחי הזה של עם ישראל, וזכו להיות, אז גם הגוף יכול להישאר שלב, יכול לא להתקלות, זה יכול לקרות בפועל. הוא צריך את תארת הנשמה, את הנשמה תאיר עליו, אז באמת יהיה מאוד מאוד, יופיע את הקדושה שלו, גם הגוף של אדם ישראל הוא קדוש. לפעמים, הרבה מסכים, הרבה מחיצות, הנשמה לא מצליחה להופיע עליו. זה בעצם, וזה סוד המחלוקת ביניהם, שתי השיטות האלה, נסיים כמה מילים. ככה עצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, ככה נטל עול מצווה כדי לזכות ביותר. הוא תראה השאלה מה שאמרו, עצה הקדוש ברוך הוא זכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, והמהר"ל בסדר המופלא שלו פה, בפרק הבא, עובר לדבר ביוק על המשמעות של המצוות, שהם דין, דין מול רחמים, זה הפרק הבא, פרק קצת ארוך, אנחנו כנראה נראה, נחלק אותו לשתיים, ואת הזמן נסיים בפרק הזה. בעזרת השם, זמן הבא, נמשיך קדימה. אנחנו נמשיך, דעתי יום חמישי שיעור, יום שני שאחריו, נספיק את פרק ו', ואחרי זה כבר בוא נבוא נמשיך. עכשיו כוח כזה. זה לא שאנחנו מתמעטים והולכים.
חמישי הרב.
בגלל חמישי? חמישי ב...